אנחנו נתרגל ביחד קצת מטה. כלומר, ידידות, כוונה אוהבת. זה מסוג הדברים שהם תמיד רעיון טוב. כן, יש דברים שאף פעם לא מתחרטים עליהם. אז תרגול מטה זה דבר שאף פעם לא מתחרטים עליו. באופן כללי, מדיטציה נוטה להיכנס לקטגוריה של דברים שאף פעם לא מתחרטים עליהם. יש דברים שאף פעם לא מתחרטים עליהם. בשמחתנו רובם נשארו מחוץ לגבולות של הריטריט. אוקיי. בוא נשב לכמה דקות ביחד. רגישים ורגישות לגוף הזה, כמו שהוא מרגיש עכשיו. אפשר להפחית כל סוג של תביעה לגבי הגוף. אם יש חלק בלב ובתודעה שמרגיש שהגוף אמור להרגיש אחרת, אפשר להרגיע את זה. לתת לאיך שהגוף מרגיש. להיות הסמכות לגבי איך הגוף מרגיש. יהיו בו חלקים נעימים, חלקים לא נעימים. חלקים ניטרליים שבקושי שמים אליהם לב. האם אפשר להיות רגישים לכל סוגי התחושות האלו? לא לדלג על החלקים הנעימים. להכיר את הגוף גם כמקום של נועם. לא לדלג על החלקים הניטרליים. הרבה מהחיים של הגוף, הרבה מהחיים של הנפש, קורים באזורים ניטרליים. שהם לא נעימים במיוחד ולא לא נעימים במיוחד. רגישות אליהם הופכת אותנו להרבה יותר חכמים, הרבה יותר מודעים ומודעות. אז אפשר להרגיש את כל מה בגוף שהוא ניטרלי. ואולי בהקשר הזה יש יותר מקום גם למה שהוא לא נעים. תשומת הלב יכולה לכלול גם את זה. ולראות אם יש אופן שבו אפשר לפנות אל הגוף בידידות. במקום ללחוץ עליו או להיות מאוכזבים ממנו או להעמיס עליו ציפיות. לפנות אליו כאילו הוא חבר ותיק, או לא כל כך ותיק, או משהו באמצע. עוד לפני שעושים משהו, להרגיש אותו, להסתכל עליו בידידות, להעריך את המאמצים שהוא עושה ועשה. להעריך את כל מה שמתפקד בו ומאפשר לנו להיות כאן ולתרגל. לטפח כלפיו ידידות בלתי מותנית, בלי קשר לאם הוא יפה בעיניכם, לא יפה בעיניכם כרגע, נעים עבורכם, לא נעים עבורכם כרגע, אפשר להיות ידידים של הגוף. נאחל לו טוב. אפשר לשים לב למה הלב שלכם עושה, מה התודעה שלכם עושה. אולי ישנן מחשבות, ישנם רגשות, אקלימים נפשיים. אולי ברור לכם מה הם, אולי הם עמומים. כך או כך זה בסדר. אפשר להרגיש אותם. מה חי בלב ובתודעה. ובדומה לגוף. להפחית את התביעה. כל מה שהלב הזה עושה. כל מה שהמיינד הזה עושה. כרגע. זה בסדר. זה לא אמור להיות אחרת. אם יש דרך להתייחס בידידות ללב הזה, לתודעה הזאת. מוזרה או מבולגנת ככל שתהיה. עמומה או רחוקה. יכול להיות שבלב ובחיי הרגש כמו בגוף כן גם יש חוויות נעימות, פתיחות, הפתעה, נינוחות, רוגע, סבלנות, אמון, רגישות. לא לדלג גם על אלו. יכול להיות שיש דברים ניטרליים, לא נעימים ולא לא נעימים, חוף או סתם שוטטות לכאן ולשם, אי בהירות, מי יודע. יכול להיות שיש דברים לא נעימים. רגישים ורגישות לכל מה שחי בלב ובתודעה. פונים אליהם עם רצון טוב, עם ידידות. אז אפשר להפיץ או לפזר את הידידות החוצה. אפשר לחשוב על אנשים שאכפת לכם מהם. אנשים שאתם אוהבים, מחבבים. ולאחל להם טוב. מילים פשוטות. מזינות כוונה אוהבת. אפשר להרחיב אותה גם לאנשים שהם ניטרלים עבורכם. אולי אנשים כאן באולם שאתם לא ממש מכירים. ואם אתם רוצים ורוצות אפשר להרחיב אותה גם לאנשים שקשה לכם איתם. אתם לא צריכים להסכים ממה שהם עושים או אומרים. אבל אתם גם לא חייבים לשאת את הטינה כלפיהם. ואז להרחיב את הרצון הטוב לכל היצורים והיצורות בכל מקום. אז בלוח הזמנים כתוב שבין 7:30 ל-8:30 יש ישיבה ושיחת דרמה. שיחת דרמה זה ביטוי קלוקל, נכון? זה לא ממש עברית, זה תורגם לעברית מהביטוי האנגלי דרמה טוק, שהוא ביטוי אנגלי קלוקל, שבטח תורגם מתאילנדית או בורמזית אי שם בתחילת או אמצע המאה ה-20. אבל הכוונה בביטוי הקלוקל, שיחה דרמה, זה בעצם שיחה על הדרמה, או נגיד את המילה למרות שאני לא אוהב אותה, אבל היא מדייקת משהו בצורה של הדבר, הרצאה. זה פשוט זמן שבו אני, או ערן, או תמי, נדבר על הדרמה. ובשיחת הדרמה הזאת אני רוצה לדבר על הדרמה, או אם להיות טיפה יותר מדויק, על להיות בריטריט. למה להיות בריטריט? איך להיות בריטריט? כמובן שמה שאני אגיד הוא בא לתת כיוונים ורעיונות מסוימים ולתמוך באופנים מסוימים. בסופו של דבר החוויה שלכם תיבנה ממכלול ההתנסויות שלכם, הפעולות שלכם, האופן שבו ההנחיות שניתנות עכשיו ובזמנים אחרים התיישבו אל תוך הלב והתודעה שלכם, והאופן שבו הלב והתודעה שלכם יתרגמו אותם למהלכים פנימיים. אבל בכל זאת יש משהו בטיצ'ינג שנותן כיוון, יש משהו בהוראה שאוספת שנותן כיוון, שמזינה אפשרויות של הלב והתודעה. אני נורא נורא אוהב ריטריטים ונורא אהבתי אותם מההתחלה. בשנים האחרונות יש מין תופעה חדשה ומעניינת ודי מבורכת, שבה אנשים מתחילים, מגיעים לריטריט עם כבר, או כשכבר יש להם ניסיון בתרגול, כשהם כבר ישבו למדיטציה בבית, אולי בעצמם, אולי בעזרת אפליקציות כאלה ואחרות, או הקלטות כאלה ואחרות. זה אחלה, זה מעולה, אבל זה נורא נורא אחר. זאת אומרת, לשבת ולתרגל בבית 20 דקות, חצי שעה, עם אפליקציה, או אפילו בלי, ולהיות יום שלם, יומיים שלמים, שלושה ימים שלמים, ארבעה ימים שלמים, על כל שכן 7 או 10 ימים שלמים בריטריט, זה חיה אחרת. ב-20 דקות או חצי שעה או שעה, עוד אפשר ככה לקחת את המיינד, למצוא את הזמן היותר טוב של היום, לגייס כוחות ולעשות מהלך. כן? בטח אם אתם נעזרים בהקלטה. שיש לכם יום שלם, אתם חייבים ממש לחיות עם המיינד שלכם. עין בעין. עם האופן שבו המיינד הזה מגלה את עצמו שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה, עם האופן שבו הגוף הזה מרגיש שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה, עם האופן שבו אתם חווים אנשים אחרים שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה, זה יכול להיות מאוד מאוד humbling, תהיה המילה באנגלית, אני לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק. שנייה, מסתבך לי החוט. אוקיי. זה יכול להיות מאוד מאוד humbling. איך אני, כאילו, יש למישהו רעיון איך מתרגמים humbling? כן, כאילו, אבל, כן, טוב. זה יכול לעורר הרבה ענווה. זאת היא הדרך להגיד סביב. ואני חושב שהענווה הזאת היא חשובה. כן. הרבה פעמים יש באיזושהי נימה של כנות. לפעמים ריטריטים הם לא נעימים. ימים בריטריט או ישיבות מדיטציה הם לא עד הסוף נעימות. או שהם ערבוב של נעים ולא נעים. אבל כמעט תמיד הם כנים. אמיתיים. כן? יותר קרובים לאיזושהי אמת. אני חושב שזו איכות נורא חשובה. אנחנו חיים בתרבות נורא נורא רועשת, שיש בה הרבה גירויים מאוד מבקרים. חלק מההתמכרויות הן גדולות וברורות, חלק מההתמכרויות הן נורא נורא קטנות, לסיפוק הזה, למין רענון הזה של הטלפון או הרשת החברתית או המייל או יותר. זה נראה כאילו, אוקיי, אז מה? אבל זה מרגיל את הלב והתודעה לחיות באיזשהו תדר שהוא קצת לא רגיש. שהוא קצת לא כנה, שהוא קצת לא בקצב של חיים, נכון? יש משהו בקצב של ריטריט שהוא נורא שונה. עכשיו אני לא יודע, אתם מגיעים מחיים נורא נורא שונים, אחד מהשני, וקצבים יכולים להיות נורא נורא שונים, לרוב האנשים, להרבה אנשים, הקצב של ריטריט הוא נורא נורא שונה, יש משהו כנה יותר, כן? קצב של חיים. ואם הגעתם עם איזו תקווה, זהו, אני עכשיו בארבעה ימים, יבין את הלב והתודעה האלה, יפתח אותם, כן, יפתח חמלה מקיפת כל שתישאר איתי לנצח, אני אתעורר בארבעה ימים, או לפחות אני אבין את הטריק הזה שנקרא מיינדפולנס, אז תרגו, בסדר? דברים לוקחים זמן. טיפוח של הלב והתודעה לוקח זמן. הוא קורה בגלים ארוכים, בקצבים לא צפויים, לא ב... פושים כאלה של, בטח לא של שנייה אחת, אבל גם לא של 20 דקות, גם לא של 40 דקות. הוא קורה בעדינות, מתחת לרדאר, מתוך התמדה, מתוך דבקות במה שחשוב, מתוך דבקות במה שאתם אוהבים, מתוך היכרות נורא כנה ואינטימית עם מה קורה עכשיו, מתוך חוויה פנימית, מתוך התפתחות הדרגתית של שפה ויכולת לגעת ויכולת לגשת והיכרות שנעזרת קצת בטיצ'ינג, אבל קורית הרבה בצורה נורא נורא אישית. על הקרית ובהליכות ובבין לבין ובעוד ריטריט ובין ריטריט לריטריט. אנחנו נותנים הנחיות. כן, הרן נתן לך הנחיות הבוקר, אתה מנחת המדיטציה אחרי הצהריים, אני נתתי קצת הנחיות עכשיו, נתן הנחיות אתמול, והנחיות נותנות, נועדו לתת איזשהו בסיס של פשטות, להגיד אוקיי, יש פה גוף, יש פה נשימה, תדבקו בהם, תמצאו בהם קרקע, תפתחו כלפיהם תשומת לב קשובה, רציפה. תדבקו בהנחיות, הן טובות, הן נותנות בסיס. על הבסיס הזה יקרו כל מיני דברים, אתם תגלו כל מיני דברים. אחד הדברים שמגלים, וזה גילוי טריוויאלי במובן מסוים, אבל הקרבה אליו חשובה, אחד הדברים שמגלים זה שרוב הזמן, בצורות כאלה ואחרות ובמידות משתנות, דברים מרגישים לא עד הסוף מושלמים. נכון? בשפה דרמית קוראים לזה דוקה. כן? אי נחת. חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון. עכשיו, הדרמה לא אומר את זהו, החיים הם דוקה, אבל זה חלק ממה שמלווה אותנו. וחלק מהכוח של הכנות, של יום של ריטריט, יומיים של ריטריט, שלושה ימים של ריטריט, זה בזה שהנה, דוקה. הנה, חוסר סביעות רצון, הנה, קצת אי נחת, כן? וזה לא בגלל מישהו, זה לא כי מישהו עשה משהו לא בסדר, כן? כמובן, אנשים עושים דברים לא בסדר, כמובן יש אי נחת שנגרמת כי אנשים עושים דברים בעייתיים, כן? זה לא שכל אי הנחת בעולם, כל הקושי בעולם מקורו רק בלב ובתודעה של עצמכם ובחיכוך המתמיד ובחוסר שביעות הרצון שהוא יוצר. בוודאי, יש סבל שמגיע מסיבות פוליטיות, מסיבות חברתיות, מסיבות כלכליות, מסיבות בין אישיות, יש הרבה סיבות לסבל, לא צריך להתחרות. אבל יש קצת סבל, ולפעמים הרבה, שמגיע מהלב והתודעה אלו. נכון? אתם הולכים, ויש הפסקת צהריים של שעתיים וחצי, ואוכלים קצת, וזה, ועל פניו, הכל טוב. אתם במקום בטוח, עם אנשים ידידותיים, כן? אכלתם, זאת אומרת, ויש קצת חוסר שביעות רצון. נכון? קצת סבל, קצת קופצנות, פתאום התודעה מייצרת איזה סיפור, איזה אירוע, נסחפת אליו, שעניינים. לזה אנחנו קוראים דוקה. חלק מכנות זה להיות נכון, להיות בקרבה גם לזה. להתחיל להכיר את הדוקה, את הסבל שנוצרים על ידי הלב והתודעה האלו. זה נשמע הגיוני מה שאני אומר? מישהו מכם לא מתחבר, הלב והתודעה שלי לא. לא חלק מהסיפור הזה. עכשיו הסיפורים והצורות הספציפיות והאירועים סביבם הדוקה תיקרך יהיו אישיים, אבל יש בה גם רובד שהוא לא אישי. ככה לב אנושי עובד. יש בזה משהו מרגיע. אתם מבינים את הכוונה? זאת אומרת, גם אם תפתרו את כל הבעיות שכרגע הן על הפרק, יהיו בעיות אחרות. זאת אומרת, הדרמה היא לא מין נשארת בסוג הזה של פסימיות, אלא הדרמה באה ואומרת משהו אחר. אפשר לפתור את הדוקה היסודית הזאת. אפשר לפתור את התנועה, במובן מסוים לא אישית, התנועה היסודית יותר, השורשית יותר, של איך לב ותודעה עובדים, שיוצרת דוקה עוד ועוד, שוב ושוב ושוב ושוב. אבל הדרמה לא אומרת שזה דבר קל, או שזה ייקח מעט זמן. היא כן אומרת שאפשר להתקרב וללמוד, ושאתם יכולים להתקרב וללמוד. להתקרב זה לא להתקרב לדרמה, להתקרב זה להתקרב לחוויה של עצמכם. לחוויה של הלב הזה, של הגוף הזה עכשיו, שהוא עוגן, יכול להיות משאב, אבל הוא גם המקום שבו הלב והתודעה שלכם יוצרים סבל. אחד המורים של המורה שלי, היה אומר, אוקיי, אנחנו לא מתרגלים מיינדפולנס, כי הרגע הנוכחי הוא כזה נפלא. אנחנו מתרגלים מיינדפולנס כי ברגע הנוכחי, כאן ועכשיו, התודעה שלנו יוצרת עבורנו את הסבל הלא הכרחי, ואנחנו רוצים לראות איך היא עושה את זה, כדי שנוכל להרגיע את התנועה הזאת. כן? עכשיו לדעתי הוא היה קצת פסימי מדי, כי הרגע הנוכחי הוא גם כן משאב שיכול להיות נפלא. הוא גם וגם. אז יש את ההנחיות, ההנחיות נותנות איזשהו בסיס, אבל, ובקבוצות, מי שאני פגשתי ואז דיברתי קצת עם תמי וערן, וגם זה המצב בכל הקבוצות אי פעם, בכל התריט שהוא, אנשים באים ואומרים, אוקיי, כואב לי, קצת קשה לי, יש חוסר מנוחה, יש סיפורים, יש תודעה שקופצת לכאן ולשם, ואני מחזיר שוב ושוב, מחזיר שוב ושוב, מיישב שוב ושוב, עושה לזה מקום. יופי, יופי, זה לב ותודעה, כן? ככה הם מתנהגים. אתם זוכרים שאמרתי אתמול בשיחת הפתיחה שבריטריט הראשון שלי, מתישהו ישבתי בחדר האוכל במעלה הבשור, והרגשתי, אוקיי, הנה הלב והתודעה שלי עושים את המהלך הזה, הם אומרים לי דברים על עצמי, אומרים לי דברים אחרים, אוי ואבוי, בזה אני חי, יופי, כן, זו כנות. זה להבין משהו חשוב על הקיום. למרבה המזל אנחנו לא צריכים להסתפק רק בזה. כי הלב והתודעה האלה שיש לנו הם לא נתון סטטי. זה לא, הנה, עכשיו אתה תקוע עם הלב והתודעה האלה, הם עושים את הפעולות האלה, יש להם את הדפוסים האלה, את הרגלים האלה, עכשיו אתה יודע, יופי. אלא יש הזמנה להתקרב וללמוד, והלימוד הזה הוא קצת כמו לימוד של כלי נגינה או לימוד של נהיגה, יותר מאשר כמו, יותר מאשר לימוד של, הוא לימוד של מיומנות, יותר מאשר הוא לימוד של חומר עיוני שהוא כאילו נמצא שם ואתה צריך רק לקלוט אותו או להבין אותו. תבין את הכוונה? זה כמו ללמוד כדרות. אני אף פעם לא למדתי כדרות, אבל פעם ראיתי אנשים שלמדו כדרות. כן. אז קודם כל מכירים את החומר, אני מדמיין לכם, אני ממציא, בחיים לא נגעתי בחומר, אולי פעם אחת. קודם כל מכירים את החומר, מכירים אוקיי, איך אני צריך ללוש אותו כדי שהוא ישתף פעולה וכן הלאה וכן הלאה, ובהתחלה אתה מנסה ליצור דברים, אתה מנסה להבין, וזה יוצר בעיקר לכלוך, כן? אבל משהו בכלל מבין שאוקיי, ככה אני לומד, ויכול להיות שזה לא ממש far-fetched וממש far-out להתחיל להבין, להתחיל להכין כל מיני כלים שהם כן יהיו שימושיים, כן יהיו יפים. לפחות יפים בשבילך וחבריך הקרובים. גם לא לשיווק רחב יותר. ומבחינת הלב והתודעה שלנו גם אולי אפשר להסתפק בזה, כן? להפוך את הלב והתודעה למקום שהוא טוב עבורנו ועבור חברינו הקרובים. זה יהיה הישג די מרשים. נראה לי שזה קצת יותר קשה בכל זאת מאשר לעשות קערות וכוסות מחמר. אז איך ניגשים ללב והתודעה האלה, איך ניגשים לחוויה שלנו ממקום של כנות, נכונות ללמוד ואינגייג'מנט שלוקח אותה לכיוון טוב, שלוקח אותה לכיוון טוב, כי תראו, אני לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל אי פעם, לפני כמה וכמה שנים, הייתה השקפה רווחת בחוגי הדרמה שבה התפקיד שלך זה להתבונן. התפקיד שלך זה רק לראות, רק להכיר מה התודעה שלך עושה וזהו, זה כל מה שאתה אמור לעשות, זה כל מה שאתה אמורה לעשות במדיטציה. אבל האמת שכל, אתמול שמעתי פודקאסט, זה הפודקאסט הכי משם שאני שמעתי בחיים שלי, זה היה לימוד גרמנית, זה היה פודקאסט על איך לדבר גרמנית, פרק 2, אני כבר מתקדם בפודקאסט. ומסתבר שבגרמנית, זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד אנקדוטלי מה שאני, אני מבזבר לכם את הזמן עם הסיפור, בסדר? אבל הרגש שהנימה שלי הייתה תכליתית מדי, אז אני שנייה מבזבז הזמן לכיוון מסוים. אני ארשה לעצמי, אוקיי. אז במסתבר שבגרמנית, מה שבאנגלית, אוקיי, קודם כל הכל מסובך. כל נורא 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 מסובך. ומסתבר שמה שבאנגלית ישמש את הפונקציה a, a dog, כן? a cat, a wall, whatever, כן? a. אז בגרמנית יש פונקציות שונות למצב שבו אתה מתבונן לא מעורב בדבר הזה, ולמצב שבו אתה מתבונן מעורב בדבר הזה. אתה מבין את הכוונה? כאילו אם אם יש כלב, אז יהיה a dog. לא באמת, אבל זה יהיה אקוויוולנט גרמני. אם זה, אם אני רואה כלב, או אני מתייחס לכלב, אז זה כבר יהיה, ה-A ישתנה למשהו אחר. הבנתם? זה כדי לסבך אתכם. אוקיי, אז בשפה הגרמנית יש הנחה שאתה יכול להיות מתבונן פסיבי ולא מעורב. בחיי הנפש אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה לא פשוט מודע. אתה כל הזמן מעורב בחיי הנפש של עצמך. אתה כל הזמן עושה שם פעילות. כן? אתה כל הזמן מתייחס. כמו מערכת יחסים. אתה מתקיים עם מישהו, אתם מתקיימים באותו מרחב, כן? ובינך לבין התודעה שלך יש מערכת יחסים קרובה. מתקיימים באותו מרחב, יש איזו מערכת יחסים די קרובה. אתה חושב שאתה יכול לקחת צעד אחורה ורק להסתכל, רק להסתכל, רק להסתכל, אבל רק להסתכל. זה גם סוג של התייחסות. נכון? זה עושה משהו במרחב, לא רק לך, גם לאיך הבן אדם השני מרגיש, לאיך הוא מתנהג. הסוג שלה ללכת אחורה ולהסתכל יעשה הבדל, אתה יכול ללכת אחורה ולהסתכל בצורה אטומה, כן? וטיפה ביקורתית וכן הלאה, וזה ייצר את הסיטואציה בצורה אחת, אתה יכול לקחת צעד אחורה ולהסתכל עם איזושהי נימה מאוד עדינה, מאוד מאוד שקטה של אהדה ורצון טוב, וזה כבר יעצב את הסיטואציה לגמרי אחרת, גם את מה שאתה תראה גם את מה שהבן אדם השני ירגיש, כן? הכל ינבט אחרת, הכל יופיע אחרת, הכל יולחן אחרת. כן? אתה תמיד מעורב איכשהו בחיי הנפש, אתה תמיד מתייחס לחיי הנפש של עצמך, גם אתה חושב שלא. השאלה היסודית בתרגול ובחיים, זה איך להתייחס לחיי הנפש של עצמך בצורה שעוזרת. עכשיו כאן אנחנו במקום נורא נורא בסיסי, אנחנו ממש רק מתחילים. ואנחנו מתחילים עם הבסיס הנורא נורא פשוט של גוף. אני זוכר כשהתחלתי לתרגל, שאלתי את עצמי, מה כל הסיפור הזה עם גוף? מה כל הסיפור הזה? הרי מה שמשנה, כך חשבתי באותו זמן, ועשיתי הפרדה די חדה בין גופניות למנטליות, קצת חדה מדי, אבל אמרתי, אוקיי, מה שמשנה זה מה שהתודעה שלי עושה. האם היא חומלת, האם היא סבלנית, האם היא עוקצנית, האם היא ביקורתית, מה כל הסיפור הזה עם הגוף כל הזמן? מה עשיתי רע? כואב לי אגב, תעזבו אותי. אבל הגוף הוא קרקע, הוא בסיס. כשהבודה עמד למות, אז אננדה שהיה בן דוד שלו, וכנראה החבר הכי טוב שלו, ככל שאפשר לדבר במונחים האלה, או לפחות האדם הכי קרוב אליו, שבילה איתו אחר בזמן, הוא היה נורא נורא מתוק, הוא כאילו הדמות ה... איך קוראים לדרקון ממולן? איך? הוא המושו של הקנון הפאלי. כאילו הוא המושו של הכתבים הבודהיסטים, בסדר? או הפונקציה הזאת, הצרצר מפינוקיו, whatever. הבנתם. הוא הבחור הזה בטקסטים הבודהיסטים. הוא הבין שהבודה עומד למות, הוא הבין זה כי הבודה אמר לו, כך הוא בדרך כלל הבין דברים, ואז, כי הוא מושו, ואז הוא אמר לבודה, אוקיי, בודה, אתה היית האדם הכי משמעותי בחיי, שנים אני עוקב אחריך, אתה כל הזמן אומר לי, כן, איך לכוון את התודעה שלי, איך לטפח את התודעה שלי, כל מה שאמרת לי היה זהב טהור, ואני קצת אמבלול, מה אני אעשה? הוא לא באמת היה תמבלול, אבל זו הייתה ההתמקמות שלו שם. מה אני אעשה אחרי שתמות? והבודה אמר לו, אוקיי, תתחיל מתשומת לב לגוף. תתחיל מתשומת לב לגוף, שם תמצא בסיס, שם תמצא עוגן. יש משהו בתשומת לב לגוף שהוא מקרקע, שהוא מפשט. התודעה היא מורכבת, היא מתעתעת, היא מהירה. אם אנחנו רוצים לבוא במגע עם החוויה שלנו בצורה מהימנה, מתמידה, שתאפשר לנו עצמאות, שתאפשר לנו לחוות ולהכיר את המיינד, את הלב והתודעה שלנו, מתוך עצמנו, מתוך החוויה שלנו, לא רק דרך עיניים של אחרים, שחלקן יכולות להיות מאוד מתעתעות ובעייתיות, וחלקן יכולות להיות מאוד מאוד מיטיבות, אבל עדיין, זה משהו אחר. אלא אנחנו רוצים להכיר את החוויה של הלב והתודעה והגוף הזה מתוך עצמם, אז הגוף זה המקום להתחיל בו. המיינד שלכם, התודעה שלכם יכולה להגיד לכם כל מיני דברים על הרגע הזה, אבל אם תרגישו את עצמות הישיבה שלכם, תרגישו את הנשימה הזאת, את החוויה של גוף יושב כאן, את המגע של האוויר, זה אומר לכם משהו כנה. זה אומר לכם משהו אמיתי על החוויה של הקיום הזה, על הרגע הזה. זה לא היעד הסופי של הדרך, אבל זה עוגן לחזור אליו שוב ושוב ושוב, ממנו להתחיל, כי אנחנו רוצים להיות כנים, קרובים לחוויה. והנה הגוף הזה. מקרקע אותנו, נותן לנו בסיס, ממנו אפשר להתחיל להבין את התנועות היותר מורכבות, יותר מתעתעות, יותר עשירות של לב ותודעה. אז אנחנו מתחילים מתשומת לב לגוף. נבודה הציעה ארבעה בסיסים לתשומת הלב, זה הבסיס הראשון. והוא הולך איתנו כל הדרך. אז מתמקמים תשומת לב בגוף. כן, אני לפעמים מדגיש את הרגישות לכל הגוף. רגישות לכל הגוף נותנת לנו הרבה מידע על מה קורה. אזורים שבהם יש מתח, אזורים של החוויה שאנחנו מתעלמים מהם, וגם אזורים של משאב. בגוף יכולים להיות אזורים של נועם, של רווחה. ואלו אזורים חשובים. לאט לאט אפשר ללמוד ולהכיר את הגוף שלנו גם כמקום של נועם. אז מבססים ומבססות תשומת לב לגוף. סביב השאלה של איך לשים לב, איך לגשת ללב ולתודעה שלנו כך שזה יעזור ולא ייצור יותר בעיות, הנימה של רצון טוב נורא נורא חשובה. נורא חשובה. והיא לא מובנת מאליה. לפחות לרוב האנשים היא לא מובנת מאליה. לרוב האנשים, בטח אלה שנמצאים כאן, זה כן מובן מאליו שבסך הכל אתה רוצה שיהיה לך טוב. כן? נכון? זה חשוב. אתה בעניין. בגלל זה באת. אבל בין זה לבין לפנות לעצמך, רגע, 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 עם זווית של רצון טוב, עם עיניים של ידידות, זה יכול להיות פער נורא נורא גדול. ואפשר לבלות ריטריטים על ריטריטים ושנים על שנים, נורא קרוב לחוויה של הגוף והתודעה האלו, אפילו קרוב עם איזושהי אינטנסיביות ודבקות ו... מאמץ שיכול להיות גם מאוד מתאים, אבל עם זווית קצת לא ידידותית. כן? וכמו שאמרתי קודם, אין כזה דבר, תראה, אני אסית הציד הבדיחה לא מתאימה. כמו שאמרתי, כל פעם שאתה פונה ללב ולתודעה שלך אתה עושה משהו. כל פנייה, כל רגע של תשומת לב יש איתו נימה, יש איתו גישה, והנימה והגישה עושות את כל ההבדל. זה לאו דווקא מה שאנשים נוטים לשים אליו לב במיוחד כשהם מתרגלים. רוב האנשים כשהם מתרגלים הם שמים לב לשני דברים, האם כואב לי וכמה זמן אני מצליח להישאר עם הנשימה. אבל אלה לאו דווקא הדברים החשובים. דבר נורא חשוב לשים אליו לב ולתמוך בו, זה האם כשאני פונה לעצמי או פונה לעצמי, האם כשאני מתכוונן או מתכווננת לחוויה של עצמי, אני עושה את זה עם רצון טוב. אני פונה לעצמי כמו שהייתי פונה לחבר קרוב, לחברה קרובה. אם אתה שוב ושוב תפנה לעצמך או את שוב ושוב תפני לעצמך, עם קצת לתקן, בוא עכשיו ככה. בוא עכשיו ככה, זה לא מספיק ככה, זה לא מספיק ככה, אתה לא תרצה להישאר. לא תרצה להישאר. עכשיו חלק מהקושי הוא שאין לך לאן ללכת. זהו, היחסים האלה זה for life. כן? זה לא בדיוק נכון, יש לאן ללכת. כאילו במובן של לברוח לכאן ולשם. אבל אנחנו רוצים להפוך את זה למקום שנשמח להישאר בו. אז שווה להטות את הדברים לכיוון של רצון טוב. זה יתבטא בשפה הפנימית. כן. מה אתה אומר לעצמך? מה את אומרת לעצמך ששמת לב שאת חושבת על משהו? איך את אומרת את זה? יש לי מורה עמיתה שהיא משתמשת בשפה שאני לא יכול להרשות לעצמי להשתמש בה, ובעצם גם היא כל כך מוזרה לי שלא הייתי נוטה להשתמש בה, אבל היא תגיד משהו כמו אוקיי אהובה, כן, אוקיי לב באנגלית, אוקיי לב, כן, משהו כזה. אז תמצאו את המינוח שמתאים לכם, כן. אבל להגיד אוקיי לב זה מאוד מאוד אחרת מלהגיד לא, לא, תישאר, תישאר, כן, מאוד מאוד אחר. כמובן המילים הם לא מה שהכי חשוב, אבל הם גם כן עושות הבדל. ok כן, עושות הבדל. עוד דבר שנורא עוזר זה תשומת לב למה הגוף שלכם עושה ואיך הוא מגיב. נניח אתם שמים לב שהתודעה נדדה למחשבות. זה יכול להיות נורא טבעי כשמחזירים או כששמים לב שנדדתם קצת לעשות מאמץ, קצת לכווץ. אבל עוד קצת מאמץ לפעמים לוחץ את המערכת. אפשרות אחרת תהיה שזיהיתם שאתם חושבים, חושבות, דווקא להרגיע קצת את הגוף, להרגיע קצת את הבטן, להרגיע קצת כאן. שאתם שמים לב שכואב לכם. איך אתם מדברים עם עצמכם על הכאב? אני זוכר שהלכתי לפגוש מורה לפגישה אחת על אחד, כאן שהייתי בריטריט. זה היה ריטריט ארוך, אז הם הציעו פגישות אחד על אחד, כאן. זה לא ריטריט ארוך, אז אין לנו זמן לזה. אנחנו מפגשים רק בקבוצות. בכל מקרה. אז ניגשתי אליו ושיתפתי אותו באיזשהו דפוס מנטלי קשה שהיה לי. קצת עדיין יש לי. של איזושהי זווית ביקורתית או whatever, אני לא זוכר איך בדיוק זה התבטא באותו זמן. ואמרתי לו, תשמע, אני עושה את הדבר הזה שוב ושוב 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 ושוב. כבר שנים. שוב ושוב 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 ושוב. ובאופן שבו אמרתי את זה, הוא הרגיש, כפי הנראה, שלא רק שאני עושה את זה שוב ושוב ושוב, אני גם מרגיש שאני עושה משהו קצת לא בסדר. והנימה שלי הייתה מין, למה אני עושה את זה? אבל לא באמת כשאלה, אלא כמין, די כבר. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, שהוא מבאס. זה עשה את כל ההבדל. עשה את כל ההבדל. כי אותה נטייה, שאולי נטייה שלי, אולי תהיה שם לנצח. כן. אותה נטייה שקרתה שוב ושוב, ושוב ושוב הרגשתי, אבל למה? אבל למה? אבל למה? אבל למה? פתאום היה אפשר לראות אותה כנטייה ש... כן, בסה. זה מה שהלב שלך עושה, זה מה שהתודעה שלך עושה. לא נעים. באמת לא נעים. כן. אני מה עושה את כל ההבדל? אתם מבינים את הכוונה? שהלב והתודעה שלכם עושים משהו כזה, אתם יכולים לדמיין שאתם יושבים מול מישהו, מול חבר. שום לכם מה מבאס, אה? סימי, מורה שמלמדת כאן לעתים קרובות, אומרת, אוקיי, תשומת הלב שלכם, הנוכחות שלכם יכולה להיות כמו כף יד יציבה, אוהבת, חמימה, שנמצאת שם, מלווה אתכם, מלווה את הגוף שלכם, מלווה את התודעה שלכם. אני חושב שזה דימוי נורא נורא טוב. כי הוא גם אומר משהו על הנימה והגישה. גישה שאומרת, אוקיי, אני איתך, אני איתך. גישה שיש בה יציבות של קשב, וגם גישה שיש בה עניין, וגם גישה שיש בה פוטנציאל של פעולה. כי כף יד היא לא דבר סטטי, גם הקשב שלכם לא צריך להיות דבר סטטי. לפעמים הגוף יהיה כואב ודחוס, והקשב יכול להיות מאוד מקבל ומאוד מאוד רך. לפעמים מישהו יושב ויש תחושה שהגוף כל הזמן זז ונורא נורא חסר מנוחה ומבעבע מבפנים. ככה זה היה בשבילי שהתחלתי לתרגל, זו הנטייה של הגוף הזה. ותשומת הלב, היד הזאת יכולה להיות מאוד רכה, מאוד מקבלת, כאילו אומרת, אוקיי, 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 בסדר, בסדר. לפעמים מישהו יושב ומשהו בתודעה קצת כבוי, או קצת disengaged, ואז היד דווקא יכולה לעשות קצת יותר רגישה. קצת יותר, אוקיי, מה יש שם? קצת יותר חוקרת. היא אף פעם לא עושה ככה, אוקיי? כמעט אף פעם. אם אתם מקשיבים להקלטה, אז מי עושה? בעצם למה שתקשיבו להקלטה? אבל נגיד, נגיד שהקשבתם. אני עושה מין תנועה של כף יד אוכפת קדימה. כן? זה כמעט אף פעם לא עוזר. אבל לפעמים היא יותר רגישה, קצת יותר חיישנית, כן? אתם מבינים? התכוונתי? יכול להיות מלווה, יכול להיות מלווה. אבל עכשיו הדגשתי דווקא את המין, כאילו דמיינתי, יש לי בת צעירה, כאילו ממש צעירה, בת כמה חודשים, ויש משהו, כאילו, ואז לשים יד זה יכול להגיד המון המון דברים שונים, נכון? כאילו, אז דמיינתי, כאילו יד שמנסה להרגיש, אוקיי, מה הולך שם? מה הולך שם? מה קורה שם? יש בה את הסוג הזה של הסקרנות. כן, אז הקשב שלכם יכול להיות כזה. וכל זה רק באזור של הגוף, כל זה לפני שהגענו לכל האזור של רגשות ומצבי תודעה, כי גוף הוא דבר נורא נורא דינמי, הוא דבר נורא נורא חי. ולאמן ולתרגל את הקשב המתמיד, העדין, החומל הזה, ואת כל תנועות ההחזקה והסבלנות והליווי האלה כלפי הגוף, זה מאמן את הפונקציה המנטלית הזאת, כן? ואז היא יכולה להתפשט, להתרחב, יכולה ללוות אתכם גם דרך חוויות מנטליות קשות, דרך חוויות קשות ביחסים, אתם מפתחים דמות כזאת בפנים, שהיא איתכם, שהיא מלווה אתכם, שהיא אוהבת אתכם. אז הדבר הזה שמכונה תרבותית בשם הקוד מיינדפולנס, מתפתח להיות משהו מאוד 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 עשיר ומאוד חכם. ושוב, חוכמה שמתפתחת דרך התנסות, כן? התנסויות שקורות כשאתם כאן ואתם באקסטזה ונפלא לכם, והתנסויות שקורות כשאתם כאן ובסדר לכם, והתנסויות שקורות כשאתם כאן וקשה לכם. היא מתפתחת מתוך השאלה, אוקיי, איך אני יכול להיות עם מה שקורה עכשיו? בצורה שתועיל, בצורה שתעזור, ומההתנסויות שלכם, והניסיונות שלכם הדבר הזה. ומתוך כל זה הרבה מתפתח. מתחילת הניסוח של הדרך הבודהיסטית, מה זה בודה? עיקרון נורא חשוב של הדרמה אומר, הדבר הכי חשוב בעולם, אלו הפעולות הפנימיות והחיצוניות שאתם עושים. מערכות יחסים יכולות להשתנות, מקומות עבודה, נסיבות, כל הדברים האלה יכולים להשתנות. ובכל מקרה, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בכל הזירות האלה, במערכות היחסים שלכם, בעבודה שלכם, במעורבות הפוליטית שלכם, אתם מעורבים פוליטית, בכל זירה שהיא. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה להשגיח ולטפח פעולות מיטיבות, פעולות פנימיות מיטיבות, פעולות חיצוניות מיטיבות, והדברים האלה יישארו איתכם. גם אם מערכת היחסים תסתיים, גם אם העבודה תשתנה, וכל הדברים האלה ישתנו בשלב כזה או אחר, בצורה כזאת או אחרת. ההרגלים הפנימיים, התנועות הפנימיות שאתם מטפחים ומטפחות, בלב ובתודעה, הן יישארו, הן אלו שיעצבו את מי אתם. מי אתם כלפי עצמכם? איך זה להיות אתם? חלק מהתיאור של הבודה של ההתעוררות שלו. הוא אמר שהוא ראה כל מיני יצורים חיים בכל מיני מקומות, והבין איך קרה שהם נהיו הם. זה לא היה ניסוח המדויק. הוא אומר, אוקיי, הם נהיו הם על ידי פעולות של לב ותודעה. ואני ירחיב ואומר, על ידי פעולות שהלב והתודעה שלהם התרגלו לעשות. מה שאנחנו מתרגלים לעשות זה נורא 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 חשוב. נכון, אפשר לראות את זה לאורך זמן. אם התרגלנו להתייחס לעצמנו או לאחרים בביקורתיות, זה יעצב את הנוף הפנימי. זה גם באופן מעניין קצת יעצב את הנוף החיצוני, את האופן שבו אנחנו רואים אנשים אחרים, את סוגי היחסים שאנחנו נוטים לטפח. אז כן, בדרמה ובתרגול יש מקום להשקעות ארוכות טווח. להשקיע בפעולות שהופכות את המיינד שלכם למקום שטוב להיות בו. סבלנות, קשב, עדינות, נדיבות, שאפשר לעשות גם בשתיקה, גם כשאין לכם כלום. נדיבות יכולה להיות במבט, כן? או באי-מבט, או בשקט, או בפינוי מקום, או פשוט בכוונה. יכול להיות כלפי אחרים, יכול להיות כלפי עצמכם. רוגע, נכונות, כן? חקירה, עניין, כל אלה איכויות יפות של לב ותודעה. חמלה, רצון טוב. ואתם לא צריכים לנסוע לשום מקום או לעשות שום דבר דרמטי כדי לטפח אותם, מטפחים אותם כאן. כלפי הגוף הזה, כלפי הלב הזה, כלפי התודעה הזאת, כן? כשאתם כאן יושבים עכשיו ואולי קצת משעמם לכם, או אתם קצת עייפים, או אתם קצת אני יודע מה, כן? איך זה יהיה לטפח קצת סבלנות או חמלה כלפי עצמכם? איך זה יהיה לטפח קצת אחווה כלפי מי שמסביבכם? אנחנו פה 70 איש, זה הרבה. העולם הזה גדול, אבל לא כזה גדול. כן? אני לפעמים מלמד באירופה, באירופה לא היום מכנסים לכאן 70 איש. פעם תרגלתי בהודו, גם בהודו לא היום מכנסים לכאן 70 איש, אלא... כן, אנחנו הרבה אנשים. יש גם משהו בלטפח רצון טוב ואיזושהי אחווה וידידות כלפי מי שמסביבכם, לזכור שגם הם עברו יום מורכב, מתיש, הגוף כואב. הטיפוח קורה ממש רגע אחרי רגע. איך אני מסתכל על החוויה שלי? איך אני פונה אל עצמי, לנשימה הזאת, לגוף הזה? איך אני רואה אחרים ואחרות סביבי במדיטציה בהליכה? לפעמים אני מציע לאנשים בריטריט, כל פעם שאתם רואים מישהו לידכם, תשלחו לו איחול טוב. הרי בכל מקרה הלב והתודעה שלכם יגידו משהו. נכון? הם לא שותקים בדרך. שיגידו את זה. הטיפוח הוא מרגע לרגע לרגע. אבל זה מה שנשאר. זה מה שנשאר לאורך זמן. זה מה שדבק לאורך זמן. גם משום כך שווה להיות מאוד דבקים במיינדפולנס. אותו מורה של המורה שלי היה משתמש במילה הידפול, שזה מתרגם למין זהירים או קפדנים. מה הלב הזה עושה כרגע? מה התודעה הזאת עושה כרגע? וזה לא במובן של, זה לא טייט, אתם מבינים את הכוונה? אבל זה להשגיח, כמו שאתה משגיח על ילד. כן. כי אם לא תשגיח עליו, 2-3 דקות, מי יודע מה יקרה. אז המיינד הוא אותו דבר. אותו דבר. יש לו קצבים של ילד בן שנתיים. אוקיי, בואו נשב לכמה דקות.
איפה?